שלום לכל הציבור הקדוש, ברשות הרב הקדוש, רב יחזקאל היקר. איזה זכות, שמע דברי אלוקים חיים, דברות קודש, מפה קדוש. אשרינו שזכינו. נלמד קצת משהו ש... זכות רבנו אור החיים הקדוש ודברי תורתו הקדושה, עם הדרך והעצות וההכוונה של מורנו ורבנו, מה שקיבלנו במשך השנים, ונזכה שיהיו הדברים כמו שדיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, זאת השם, לטובה ולברכה. דבר ראשון, אנחנו צריכים ללמוד, צריכים להקדים משהו קצר. כל הספר הזה, כותב אור החיים הקדוש, כל הספר, ספר דברים, זה דברים שמשה לא נצטווה לומר לישראל, אלא אמר את זה מעצמו. כל ארבעה ספרים הראשונים, השם ציווה לו אות, ככה לשון אור החיים. אין אפילו אות אחת חסרה ויתרה. בספר הזה, משנה תורה, אז זה דברים שמשה בעצמו לימד את ישראל, מרצונו. גם הכללות של משנה תורה, כתוב מסכת מגילה דף למד א' עמוד ב', כללות של משנה תורה, משה מפי עצמו אמרן, הוא לא נצטווה לומר את הכללות האלו. זה דבר אחד. יש גם, הגמרא אומרת שיש מחלוקת בתנאים, האם דרשינן סמוכים במשנה תורה או לא דרשינן סמוכים, האם יש לזה חשיבות כמו כל התורה כולה, שכשיש סדר פרשיות יש בזה מכוון, כשמלמד אותנו מתוך זה הלכות ודרשות, או שלא, יש בזה מחלוקת. אנחנו רואים גם, זה גם עוד מקום שאנחנו רואים, שכל המשנה תורה הוא שונה. ופה נדרש דבר שמוכרח להבין. מה היה פה? ממה נפשך? הרי משה רבנו היה מלמד תורה את ישראל כל חייו. ידוע מה שהגמרא אומרת, כיצד היה סדר תורה, משה שמע מפי הגבורה, יושב מלמד לאהרון, אהרון פונה לימינו, בא אלעזר לשמאלו, שוב חוזר, שוב אחר כך מלמד לזקנים, ואחר כך לכל ישראל, ככה היה שונה ארבעה פעמים את כל התורה כולה. כל ההלכות, היה יושב, כמו שאנחנו רואים ברשת יתרו, משה היה יושב ודן את העם מבוקר עד ערב, והיה מלמד תורה. משה הוא המלמד הכי גדול של התורה. עד היום, כל מה שעתיד תלמיד ותיק לחדש, שמע משה מפי הגבורה. משה רבנו ראה את כל הנשמות, ראה את רבי עקיבא שדורש כל אות ואות, כל קוצים, קוץ שבתורה. ומשה רבנו רצה, השתוקק, לזכות, לראות את הנשמה הזאת, הקדוש ברוך הוא יראה לו את הנשמה הזאת, רוצה שהתורה תעבור על ידו. וכולי וכולי, ידוע. משה רבנו רבן של כל ישראל, רבן של כל הנביאים, הוא מלמד אותנו תורה. כמו שאומר כאן אור החיים בהמשך, אחד מהתוכחות שמשה רבנו אומר פה לישראל, ואמר לכל ישראל שם בעבר הירדן, לפני פטירתו, זה מדובר 36 יום לפני שהוא נפטר, כך כותב אור החיים, כמניין אלה, 36 יום. כן, אז שם כתוב, ותענו אותי ותאמרו, פסוק י' ד', אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטכם ואשימם וראשיכם, ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת לעשות. מה התוכחה פה? משה רבנו אמר לישראל, תראו, זה לא אפשרי שאני אלמד אתכם תורה. למה? כי אני עסוק, אני טרוד, אני לא יכול. וגם כל אחד ואחד יש לו את האופי שלו, הוא צריך שיהיה לו... שמי שלמד אותו תורה, שיהיה מהשבט שלו, שיוכל ללמד אותו לפי האופי שלו, לפי הצורה שלו, לפי מה שהוא יכול, לפי הכלים שלו. אמרו לו, בתענו אותי, בתאמרו, טוב הדבר שדיברת לעשות, אמרו חכמים בספרי, פה בפרשת דברים, פסקה י' ד', גם רש"י מביא את הספרי הזה, אמרו לו, משה רבנו, ממי נאה ללמוד תורה? ממך או מתלמידך? או מתלמיד תלמידך? לא ממך שנצטערת עליה, אתה הרי הצטערת על התורה הקדושה. ראוי שנלמד תורה ממך. כמו שכתוב בפסוק בשמות ל"ד פסוק כ"ח, ואיש שם 40 יום, ואיש שם עם השם 40 יום ו-40 לילה. משה רבנו היה כמו מלאך 40 יום, ואין על לחם לא אכל, מים לא שתה. אלא, אומר למשה רבנו, יודע אני מה שבעקבי רגליכם, הייתם אומרים, עכשיו הוא ממנה לדיינים 80,000 חסרי פרוטרות, ברגע שיהיו פה מלא דיינים, לא נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים, אנחנו נהיה מוכרחים ללכת בדרך השם. כן? לכן, אתם העדפתם כביכול שאני אהיה פה כדי שיהיה לכם יותר אפשרות, יהיה לכם פחות עול. אבל משה רבנו, ככה זה בעצם היה התוכחה שלו. זה פירוש אחד שמובא בספרי. פירוש שני, מסביר האור החיים מה הייתה התוכחה של משה רבנו. אמר להם, אפילו שאתם הבנתם שלטובתי, שאני לא יכול לעשות על עצמי עול כזה, טוב לי שאבו לכם אנשים חכמים ונבונים שיבואו תלמידים וילמדו אתכם את התורה, הייתם צריכים להגיד, לא, אנחנו לא מוכנים ללמוד רק ממך. לא יכולים ללמוד תורה ממישהו אחר, רוצים ללמוד תורה רק ממך. ועל זה הייתה תוכחה, והוא הקפיד עליהם על זה שהם לא דרשו ורצו שילמדו רק ממנו, רק ממשה בעצמו. אז פה בעצם יש פה דברים שבאמת נדרשים לביור. כמה דברים. אחד, אם משה רבנו לימד תורה את ישראל כל חייו, מה התחדש בספר הזה שהוא נכנס לתוך החמישה חומשים? ממה נפשך? אם זה באמת דברי משה ולא דברי השם, אז זה כמו כל דברי משה. למה זה נהפך להיות תורה שבכתב, כולל עשרת הדיברות של בית חנן, כולל את כל הכללות של פרשת כתבו, כולל את שירת האזינו, כולל הרבה. כל ספר משל דברים. מה התחדש פה? האם זה תורה? האם זה אות מפי השם? לא מפי השם, מפי משה, אז זה תורה שבעל פה. מה התחדש פה? אלא באמת, בזה אנחנו רואים מה שהפסוק אומר, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן. הפסוק מתחיל עם התוכחות. כמו שכותב כאן רש"י, מקור שם של ספרי, מובא גם במדרש רבה, גם במשה פה, בכל הפסוקים האלו, הוא הוכיח אותם על כל המקומות שהם עברו במדבר, וסרו מאת השם, לא הלכו אחרי דרך השם משלמות, ובאו לכל מיני דברים. אז התוכחות האלו ראויים היו להיכתב ונפכו להיות ספר. כי יש כלל שהספר הזה הוא ספר תוכחות, כולו מתחילתו ועד סופו הוא ספר תוכחות, לכן הדברים נכתבו לדורות. עוד איפה אנחנו רואים את הדבר הזה? כל הספרים הקדושים של 24 ספרים, ישעיהו, ירמיהו, כל הספרים הקדושים, על מה נאמרו? הכל מדובר על כל מיני מאורעות שאירעו לישראל, מתי שהם התמודדו. היה להם התמודדות לא פשוטה. פעם פה, פעם שם, לא הלכו אחרי השם, לא עשו ציווי השם כמו שצריך. היו מלאכים טובים, היו מלאכים פחות טובים, והיו צריכים נביאים שיוכיחו את ישראל. ומכל התוכחות האלו, מכל המסרים האלו שהקדוש ברוך הוא שלח לעם ישראל כדי שישובו אליו, כדי שילכו בדרך הטובה, נכתבו לנו ספרים לדורי דורות. יוצא שמהמציאות הקשה של עם ישראל, שהתרחקו מאת השם, דווקא קיבלו מתנה, קיבלו תורה. איך יכול להיות? אז הדברים, לכאורה, פשוטים, לא צריך יותר מדי להבין, כי זה דברים שמצויים בכל בית. ילד שיותר קשה לו, האבא יותר משקיע בו. וזה הפוך. דווקא אז רואים את הטוב של האבא. כשהכל קשורה, אז הכל בסדר, הכל שקט. כשיש התמודדות, רואים, מתחילים להוציא פירות, להצמיח, כל אחד מוציא את החוכמה שלו, את הטוב שלו, את החסד שלו, את המידות הטובות שלו, ואז רואים איזה עולם פורח. אז זה דבר שבאמת, כמו שהרב תמיד אומר, אל תגיד בעיות, תגיד הזדמנות. אין בעיות בעולם, יש הזדמנויות. הרבה הזדמנויות יש. וזה באמת אנחנו רואים שמשה רבנו הפך את כל הבעיות להזדמנויות. הוא גילה מהם תורה קדושה, התבוננות, דרך, מדהים ביותר. כל הספר הקדוש הזה זה דברים שמשה רבנו לימד אותנו איך אתה מסתכל על דברים שעוברים על כל אחד ואחד ומה הוא יכול להפוך אותם לטובה ולברכה, לדרך השם, לדבקות בהשם ודברים כאלו רואים להיכתב. זה פירוש אחד. דבר פשוט, שכולם מבינים וכולם יודעים, ובאמת, ככה הדברים. אבל אנחנו צריכים יותר ללמוד ויותר להבין. למה? כי אם כך, למה השם לא ציווה על משה לכתוב את הספר? למה זה לא ציווי מאת השם? למה משה רבנו צריך את זה, לומר את זה מעצמו? למה הכל נעשה מעצמו? למה השם לא ציווה על הדברים? זה באמת דבר שני שצריך להבין, אם זה כל כך חשוב, השם היה צריך לצוות על זה. כמו שכל הארבעה חומשים. אלא מה? בנושא הזה של איך להשיב לבבות ישראל לאביהם שבשמיים, הדברים שמסורים לראשי הדורות שבכל דור בדור. הדברים האלו גם הקדוש ברוך הוא בעצמו לא מגלה בצורה מלאה ומפורשת לחכמים, למנהיגים, לראשי הדור, איך להוביל, איך להניג, איך לרומם את הציבור. הם צריכים תמיד ללכת, כמו שאומרים, מתי ולא מתי, גישושים, לגשש, כן, לא, נכון, לא נכון. גם משה רבנו, על מה הוא נענש, לא נכנס לארץ ישראל, על מה? שהוא אמר שמעון האמורים, כך כתוב מדרש בדברים רבה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שידבר לישראל דברי תוכחה, הוא לא אמר לו מפורש מה? כתוב ככל אשר ציווה אותו השם, השם אותו עליהם, פסוק ג' ככל אשר ציווה אותו השם עליהם. אז אומר המדרש שמשה רבנו פחד, אמר אחרי כבר אני נכוויתי ברותחים, אני כבר מפחד, כבר אמרתי להם שמעון האמורים ונענשתי, לא נכנסתי לארץ ישראל בגלל זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא כעת אל תפחד, תאמר ואל תפחד. אז אתה רואה שיש פה דברים שכן צריך או לא צריך, הדברים האלה לא מסורים ולא ברורים. ולכן זה דברים שתלויים בידי משה. משה צריך מעצמו לדעת מה כן, מה לא, ולפי הרצון שלו ולפי העשייה שלו ומשהו, כמו שאומרים חכמים, יש כלל, יש מושג, יש הרבה דברים שחל עליהם הכלל הזה, אוי לי מיצרי. אם אני לא אעשה את זה, אז בעצם זה יוצא שאני נותן מקום לרע, חס ושלום. מצד שני, אוי לי מיוצרי, כי אם אני כן אעשה את זה, אז אני חס ושלום גם כן נותן מקום לרע. אז יש לי בעיה לעשות או לא לעשות. מה שאני לא אעשה, אני במצב לא טוב. אם אני אעשה, לא טוב. לא אעשה, לא טוב. מה עושים? במקרה כזה, המשימה היא לא לחשוב על כלום. פשוט להתקדם, לעשות, ותוך כדי תנועה לנסות להבין מה הרצון של הבורא ממני. לא להיות מוחלט, אין לנו דברים מוחלטים, אין לנו דברים ברורים, אנחנו עושים, מתקדמים ולאט לאט נבין ונדע. ככה הדרך, אבל הכי גרוע זה שאדם בגלל כזאת התמודדות מתייאש ולא בורח מלעשות. כי לברוח זה הכי גרוע שיש. צריך פשוט לקום ולעשות ותוך כדי לומדים ויודעים. ככה גם כן משה רבנו, הרבה דברים הוא לא ידע כן, לא, כן, לא. היו הרבה דברים שתלויים בבחירה שהשם נתנו לבחור להבין לבד. משה רבנו היה צריך להתמודד ולהבין ותוך כדי הוא למד. גם פה השם יתברך ראה שהוא רוצה, ראה שהוא חשוב לו להרים את ישראל איתו, כשהוא אמר לו, ציווה אותו עליהם, תתקדם, תגיד, אין לך מה לפחד. משה רבנו מוכיח אותם על המקומות שעברו במדבר אחד אחד. הוא לא אומר להם את זה מפורש, הוא אומר את הכל ברמז. כאן אנחנו לומדים שכאשר בא אדם לקיים את המצווה הגדולה של מצוות הוכחה, שהיא מצווה מעולה וראשונה ומובחרת ביותר, שכל אחד מחויב במצד דין ערבות, שהוא אחראי על כל אחד ואחד מישראל, שילך בדרך השם ולא יסור מדרך השם, אז המצווה הזאת צריך ללמוד להגיד אותה בצורה שלא תבייש, שלא תישא עליו חטא, אומר רש"י, תגרום לו בושה. צריך ללמוד להגיד את זה בדרך מכובדת, בדרך שתוביל לתועלת, וזה דבר מאוד מאוד חשוב שלעולם, כאשר אדם לא יודע להוכיח בצורה נכונה, עדיף לא להוכיח. זה לא נקרא שאיבדת את המצווה, המצווה לא קיימת אצלך, כי אתה לא יודע. וזה בדרך כלל, ברוב המקרים, התוכחות הם מתקבלים לא בצורה טובה, ולכן עדיף לא להוכיח. אלא מה? עצם זה שבן אדם רוצה, בן אדם רוצה להועיל, יש לו רצון, יש לו דחף להביא לתיקון, אז זה מביא אותו, והוא לא לוקח את זה למקום של כעס ומרמור וחושך, אלא למקום של לחפש דרך, לחפש סיצה, לחפש איך להוביל את זה בדרך של אור, בדרך של תקווה, הקדוש ברוך הוא יוליד בו חוכמה, עם הסבלנות הזאת, עם הדרך הנעימה הזאת, דרכי הדרכי נועם, מכל נתיבותי השלום, הקדוש ברוך הוא ייתן לו חוכמה ותבונה, שיוולד לו יצא לדעת מה לעשות ואיך לפעול, ולאט לאט הדברים ילכו וילכו יותר ויותר לקראת התועלת והתיקון. עוד דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה סבלנות, לא הכל הולך מהר. הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה סבלנות, וגם אנחנו צריכים ללמוד מהשם הרבה סבלנות. היום בדור הזה אנשים מאוד מאוד מהר רוצים לראות תוצאות, וזה דברים שביאים להרבה חורבן. אבא רוצה ישר שהילד שלו ילך בדיוק כמו שהוא רוצה. הילד יש לו מסלול משלו, אל תפריע לו. אלא מה? תלמד אותו להיות בן אדם טוב, לכבד, להיזהר מלשון הרע, דברים כאלו, כמה שאתה יכול להשפיע בו לצורה, לאופן המועיל, לדברים הטובים, אז לאט לאט הבן אדם ילך אל הטוב, כי הטוב דרכו לנצח. תמיד הטוב ינצח. תמיד שאדם הולך עם, 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 עם השפעה טובה, עם אור, עם תקווה, הוא לא נותן לחושך, לדכדוך, לעצבות, לכעס, למרירות, ואז עם כל זה בוודאי יוולד ישועה ותקווה גדולה, אין ספק בדברים. זה רק עניין של סבלנות, הרבה סבלנות, כמו שהבורא ממתין לנו בסבלנות. אם הקדוש ברוך הוא לא היה סבלן איתנו, אוי ואבוי לנו איפה היינו. הקדוש ברוך הוא הולך איתנו בסבלנות, סבלנות, המון המון סבלנות, הוא מאמין בנו, הוא מחכה לנו. יש סיפור נפלא, מביא אותו בספר מעשי הצדיק, מעשי הגדולים של רבי אלואן אבידני, מעשה נפלא מאוד. הוא אומר, אברהם אבינו היה מגייר גרים ושרה מגיירת את האנשים. אברהם את הגברים, שרה את הנשים. היו עושים פעילות של הכנסת אורחים גדולה באם הדרך, במקום שיש עוברים ושבים, כולם פונים לכל הכיוונים. והיו מציעים להם אוכל, שתייה, לינה, והיו באים, מתארחים, אוכלים, שותים, מגיש להם חשבון. כך כתוב מדרש. מגיש להם חשבון, אומר להם, תשמעו, אכלתם, שתיתם, זה עולה כך, זה עולה כך, מפריז בסכומים עצומים. אומרים לו, עוברי הדרך, למה אתה ככה עושק אותנו? זה גזל. אז אומר להם, תשמעו, כל מה שאדם ייתן, ייתן בעד נפשו בדרך, אין לכם פה מה לאכול, אין לכם פה כלום, אז אתם מוכרחים לשלם. אומרים לו, אבל מה, אתה אין לך רחמנות? אומר להם, תשמעו, לא אני בראתי את האוכל, ולא כלום, יש פה בורא, יש פה את הבורא עולם, שהוא נתן את הכוח באדמה, נתן את הכוח בבעלי החיים, הוא עשה הכל, תברכו לו, ואתם שילמתם לו, התשלום זה הברכה. אז אמרו לו, אנחנו לא מכירים את האלוקים, אז הוא יראה להם, הסביר להם וכו', וככה הם השיב את הלבבות לבורא התברך. היה איזה זקן אחד, ככה מספר בספר שם, היה איזה זקן אחד, ישמעאלי, שבא, וכשהוא בא ואכל ושתה ובא לשלם את הסכום, בא להיפרד, אמר לו, תשלם, יש לך פה חשבונית ארוכה. אמר לו, אבל מה? על מה לשלם סכומים כאלו אדירים? אז הוא אמר לו, את כל העניין, תתברך לבורא וכו'. אמר לו, אני לא מכיר את הבורא, להוציא את האלוקה שלו, המשחק בובה הזאת, והלך והשתחבא ונשק והתחיל לברך. אז אמר לו, אברהם, זה, אתה לוקח אותו עכשיו, זורק אותו לפח, זה האלוקים שלך, לאליו אתה מברך. אז הוא התחיל להתקוטט איתו. אז הרבי הזה התחיל להתקוטט איתו, אמר לו, מה פתאום, בוודאי, זה ככה קיבלתי מאבא שלי, מסבא שלי כבר דורות. אברהם אבינו ראה שהוא לא מבין כלום, לא יעזור כלום, אז נתן לו, נדעיקה אותו, נתן לו איזה מכה. היה קצת כשעורף, היה קצת בדם מלא מרירות, הרבי הזה. נגלה עליו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, אני כבר 90 שנה מחכה לו. אתה כמה דקות כבר נתת לו הקאה? 90 שנה אני חכה לו בסבלנות. אנחנו לומדים מהדבר הזה כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה סבלנים, הרבה סבלנות. כל אחד שיש לו מתחתיו אנשים שנתונים למרותו, שהוא צריך להשפיע בהם, צריך לרומם אותם, להדריך אותם, הכל מתוך הרבה סבלנות ואהבה והאכלה. וכמו שאנחנו היינו רוצים שהשם יתברך יעשה לנו, ככה אנחנו צריכים גם לתת לאלה שמקבלים מאיתנו. עוד דבר, דבר חשוב מאוד. בעצם, הרמב״ם כותב, אחד מהמידות הגדולות ביותר של בעל תשובה, איך אתה יכול לדעת שאדם שב בתשובה, כשיש בו, יש לו מידה של קבלת תוכחה. המידה הזאת של קבלת תוכחה היא מידה הכי יפה לפני הבורא יתברך. ונסביר. המדרש אומר פה בדברים רבה. פרשה א', המדרש אומר, משה רבנו אמר לישראל, איכה אשא לבדי תוככם ומסעכם לריבכם, ובא גם כן מספרים, מביא את זה פרעה חיים הקדוש, איך משה רבנו שהיה כל כך מנהיג את ישראל, כל כך הרבה, עליו, אומר הספרי, לאוכל לבדי שאת אתכם, אפשר שלא היה יכול משה לדון את ישראל, אדם שהוציאה ממצרים, קרא להם את הים, הוריד להם את המן, מה משה רבנו לא עשה? הגיז להם את הסלב, עשה להם ניסים וגבורות, ולא היה יכול לדונן. אלא כך אמר להם, השם אלוהיכם, הרבה אתכם על גבי דייניכם. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא נתן כוח גדול לעם, לציבור, כנגד הדיינים. אומר, מלך שבאומות העולם, אם יש איזה משפט, דנים על שתי סלעים או שלוש סלעים, אומר להם, תביאו ארבע סלעים, מה פירוש? אני לוקח, אני בתור מלך עושה מה שאני רוצה. לוקח ארבע סלעים ומפשר את הדין. אבל כשדיין, כשזה מדובר על מלך ישראל, שהוא גם כן דיין, כמו שלמה, כמו דוד, שהיו גם דיינים, אז אצלם, אם הוא ייקחו יותר מהדין, אז על זה נאמר, במשלי, אל תגזל דל כי דל הוא, ואל תדכה אני בשער, כי השם יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש. אתה בקדוש ברוך הוא אומר, אתה גזלת את העני, גזלת אותי. הקדוש ברוך הוא תובע את העלבון של הציבור. ולכן הדיינים וראשי העם, הם סובלים הרבה מהציבור, כי ברגע, ככה אומר המדרש, אם העם נשמעים לדיינים, אבל הדיינים לא נשמעים לעם, לא נושאים להם צורכיהם, אז הקדוש ברוך הוא תובע מהם. וכבר מצינו בכל הדורות כולם כמה נתבעו גדולים, על זה שהיה דקדוק מאוד גדול איתם, על העניין של הנהגת הציבור, שלא לא היה בשלמות, לא דיברו כמו שצריך. אז זוהר הקדוש אומר שמי שמדבר על ישראל, כאילו מדבר שרה בשכינה הקדושה, כאילו דיבר בהשם יתברך בעצמו. לכן כל המושג הזה של מוכיחים בשער, שהיו בכל הדורות כולם, זה היה נושא מאוד טעון אצל עם ישראל. כי מצד אחד המנהיג צריך להוכיח את ישראל, מצד שני, אם הוא יוכיח אותם יותר מדי ויבזה אותם יותר מדי ולא בצורה שתרים אותם, יוצא שהוא יענש על הציבור. לכן כל הנושא הזה של, אנחנו רואים הרבה הרבה לאורך כל ההיסטוריה, כל התנ״ך וכל ההיסטוריה, כמה היה קשה הקשר הזה בין המנהיגים של ישראל לבין הציבור. כמה זה קשה? למה? כי צריך לדעת מצד אחד לגלות רחמים מאוד מאוד גדולים. לגלות רחמים. הנושא הזה של לגלות רחמים וללכת בסבלנות וברחמים עם עצון, זה דבר שהבורא בעצמו בוחן את זה. כמו שכתוב, השם צדיק יבחן. השם יתברך בוחן את המנהיגים של ישראל. משה יתברך בדק את משה בצון, בדק את דוד בצון. השם יתברך שאול המלך טעה במשהו קטן, משהו קטן השם יתברך הוריד אותו מגדולתו. אנחנו רואים כמה הנושא הזה של המנהיג ישראל, כמה הוא צריך להיות נקי, קדוש, פרוש, זך, מלא רחמים, מלא רחמים, נוח. איזה מנהיג היה? 120 שנה שהוא הולך ואומר ומוכיח, תשובו בתשובה, הקדוש ברוך הוא עם הבול. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא לא בחר בנוח, אולי המנהיג ישראל, זה היה צריך לבוא משה מדמנו, כך כותב הזוהר הקדוש פרשת נוח בדף סמך עמוד ב' ועוד. אנחנו רואים כמה לא פשוט העניין הזה של המנהיגים, עד שבא מנהיג אמיתי, עד שבא צדיק אמיתי שיודע להמשיך חכמים, יודע להנהיג את הציבור בדרך נכון. הדברים האלו לא פשוטים בכלל. אבל יותר מהכל זה תלוי בציבור. זאת אומרת, כמו שאומר המדרש, ציבור צריכים להיות נשמעים לדיינים. בזמן בית שני שהיה החורבן, על מה היה החורבן? שלא נשמעו לצדיקים שהיו באותו דור. כמו שאומר ירמיהו באיכה, הם העמידו מוכיחים, שם אני לא זוכר את הלשון של הפסוק, העמידו מוכיחים לא טובים, כל מיני דברים, הם חיפשו נביאי שקר, מסות שווא ומדוכים, הם חיפשו דברים לא נכונים, ולא הלכו אחרי צדיקים אמיתיים, התוצאה הייתה חורבן, התוצאה הייתה נזק עצום, שלא התרפא לדורות עד היום. גם הקדוש ברוך הוא תובע את כבוד הצדיקים. כתוב בעידו, הזוהר הקדוש מביא את זה, עידו כתוב שכשירובעם בן נבט חטא והחטיא את הרבים ועשה המון 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 רעות, המון רעות הוא עשה. החטיא את כל ישראל איתו, העמיד שתי עגלים בדן, הסיט את כל ישראל מבית המקדש ללכת לכיוון העבודה זרה. כל כך הרבה חטאים, חטא והחטיא את הרבים. אין לו חלק לעולם הבא, מסכת סנהדרין ודף צדיק. ובסופו של דבר, על מה? ברגע שהוא נגע בידו הנביא, הוא בא להרים ידו על ידו הנביא, ישר יבשה ידו. אומר הזוהר, אנחנו רואים שברגע שהוא בא לגעת במנהיג הדור, ישר קדוש ברוך הוא יצא חמתו. ישר קדוש ברוך הוא פרה. כי פה השם יתברך כבר לא שותק. למה? כל עוד שיש מנהיגים לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן להם להסתדר, יש לי סבלנות. אני תחכה בסבלנות, בוא נראה איך זה יתפתח. בוא נראה איך זה יתפתח. קשה, זה קשה למנהיג, זה קשה לדור. בוא נראה לאט לאט איך הם יצליחו להבין אחד את השני, ולאט לאט להגיע לדרך הנכון. אבל ברגע שכבר נעשה זאת מצח, שהציבור קם על המנהיגים, הקדוש ברוך הוא אומר, זה כבר חורבן מוחלט, כבר אין פה שום, אי אפשר להמשיך הלאה. על זה כבר אין, על זה אין, שאין דרך לא שותק על זה. לכן כמה חשוב הנושא הזה שהלכת אחרי הצדיקים בצורה שלמה. בעלון של השבוע הובא, הרב מביא מזה דוגמה ממש יפה על הנושא הזה מראובן. זו דוגמה ממש מבילה גם, מבילה מאוד, פחד. ראובן, התורה כותבת עליו בפה מלא, וישכב ראובן את בילה פינגש אביו. ראובן, מה אומר את כל אומר ראובן חטא, אינו אלא טועה, אמר רבה, כל האומר ראובן חטא, אינו אלא טועה. אלא מה? הוא רק בלבל את היצועי אביו. אבל על זה שהוא עשה משהו שהוא התערב לאבא שלו בהנהגה שלו, התורה כותבת עליו שיא החרפה, שיא הבושה, אומר המדרש בכמה מקומות מובא במדרשים, שהוא יצא מכלל השבטים. זהו, הוא כבר לא מזרע ישראל, נגמר הסיפור. הוא לא מזרע ישראל. ראובן לא היה מזרע ישראל, אבל ראובן לא התייאש. קם ועשה תשובה, ישב בשקו ותעניתו, יש לשון בספרי שכל ימיו עשה תשובה. ככה הוא היה הולך ועושה תשובה וישב להשם ולא מתייאש, אפילו שכל הדלתות היו נעולות לו. והשיא היה ברגע שהוא היה מכירת יוסף, כל האחים השתתפו במכירת יוסף, והיה שם ראובן, הוא הלך, ראה שיוסף לא בבור, הוא ניסה לעזור, ראה שיוסף אינו בבור, והיה שם ראובן, שב אל שקו ותעניתו. ישב וחזר לתשובה של הקדוש ברוך הוא, אמר, אתה כל כך עושה תשובה, כל כך מעולם לא היה מי שעשה לי תשובה כמו אתה. מעולם לא היה ככה. בן אדם שכל כך הולך אחריי בתשובה ולא מתייאש, הקדוש ברוך הוא אמר, ממך יקום משה, שאמר, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך, ממנו אנחנו לומדים דרך התשובה. באמת, הרבה מהתוכחה הזאת של הושע, לומדים הרבה מלכות תשובה. הרמב״ם בלכות תשובה לומד הרבה מהפסוקים שם. אז אנחנו רואים מה זכר ראובן, שממנו השתלשל דרך התשובה בעולם, בזכות, אבל על מה? על זה אנחנו רואים בזה שהוא הלך ודאג ליוסף, הוא היה שונה מאחיו. בגלל השבר שלו, בגלל הקושי שלו, כל האחים היו כנגד יוסף, והוא היה עם יוסף. מה בעצם היה פה? אז הרב מסביר כך. ידוע מה שכתוב, שיעקב ויוסף כאחד החשיבי, זה מומה בכמה מקומות בזוהר הקדוש. זוהר הקדוש מסביר, מה זה יעקב ויוסף כאחד החשיבי? האות וו, זו האות היחידה שלא נכתבת, רק כשאתה מזכיר שוב את הוו. אין עוד אות כזאת. שאתה חייב לכפול ולהזכיר שוב וו. פעמיים. מה זה וו? וו זה ידוע, זה מרמז להמשכה. להמשכה מלמעלה ללמטה, שזה בעצם כל הקומה כמעט. כל הקומה, כל השאר זה נקרא קצוות. אז הוו זה יעקב ומשה. משה וגם יוסף הצדיק, אני אסביר. יעקב הוא בחינה אחת מסוימת של העניין הזה שנקרא של הדעת, זה נקרא מלבר, ומשה זה מלגב. זה משהו פנימי יותר, עמוק יותר. כתוב בזוהר הקדוש שבעיקר יתגלה הדבר הזה לעתיד לבוא, כמו שכתוב, יוליך משה למין תפארתו, ואז יתגלה הדעת הזאת של משה, שהיא דעת נעלמת ומחכים שהיא תתגלה, שזה הוו הזאת, היא וו נעלמת. לכן יש לנו וו אחת גלויה, וו אחת שהיא במילוי, שזה נעלם. אומר הזוהר הקדוש, הוו הזה שבמילוי, שזה כנגד משה, זה גם כנגד יוסף. ולכן זה התחיל עם יוסף, שיוסף היה, אלה תודות יעקב יוסף, שיוסף היה, התחיל לגלות את הפנימיות של אביו. אביו הקים י"ב שבטים, עשה פעולות, טרח בעולם, גילה ייחוד השם, התחיל להקים את זרע ישראל, אבל עדיין הדת שלו הייתה נעלמת. בא יוסף והתחיל לגלות את הפנימיות, הוא לא הלך אחרי מה שאבא שלו לימד אותו בפשטות. אבא שלו לימד אותו, הוא קיבל מאבא שלו את הדברים שלו באמונת חכמים, בדרך וזה, אבל הוא הלך עוד יותר והתבונן ולמד והשכיל והחכים והתבונן ודרש מה טמון בתוך הדברים שאבא שלו מלמד אותו. לכן הוא היה כמו תלמיד המחכים את רבו, יוסף, והוא התחיל לגלות את הפנימיות של הדעת. לא רק את הדעת, מה שיעקב לימד, אלא גם מה עומד מאחורי הדברים. ולכן הוא זכה להיות ההתחלה של הגילוי של האות וו. השלמות הזאת התגלתה במשה, לכן משה לקח את עצמות יוסף, כך אומר הזוהר הקדוש, כי הוא היה צריך להיות, כי הוא היה מחובר עם יוסף, הוו של יוסף זה הוו של משה, והיא תלך ותתגלה בגאולה השלמה לעתיד לבוא. זה הזוהר הקדוש אומר, יעקב ויוסף כאחד החשים. זאת אומרת שיוסף היה שלמות האמונת חכמים ביעקב. לפי הזוהר הזה יוצא שיוסף הוא היה תלמיד אמיתי שכל המהות שלו הייתה להסביר ולגלות מה רבו רוצה, מה יעקב לימד. לא רק לקבל את המסורה ולהמשיך, אלא הוא הלך ודרש וחקר והעמיד ועשה פעולות גדולות בעולם. אז הוא אומר, כשראובן, מה בעצם ראובן עשה? מה היה שם? מה היה הפגם הגדול של ראובן, שהתורה כל כך כתוב עליו כאלה דברים? פחס כמיים על תותר, איבד כהונה, איבד את כל השלושה מדרגות של כהונה, לוויה ומלכות, הכל. ועל מה? על מה הקצף? בגלל שהתערבת בהבנה של אבא. אתה חושב שמה שהמנהיג אומר, מה שאבא אומר, מה שצדיק הדור אומר, המנהיג הדור אומר, זה דבר שכלי, גם אני מבין, גם אני יודע, גם לי יש מה לומר. התערבת בדבר הזה, נגמר הכל. אין לאן להמשיך. אין לאן להמשיך, זהו. פה נעצר הכל. מה היה התיקון שלו? שהוא הלך וכיבד ליוסף, שיוסף ידע, הוא היה שלם בנושא הזה. לעומת ראובן, הפגם הגדול של ראובן, יוסף היה שלם בזה, שלא היה לו שום דעת מעצמו, רק מה שהוא קיבל מאביו. ולכן פה היה לו תיקון ורפואה. בזכות ההתמסרות שלו ליוסף, זכה ראובן שהקדוש ברוך הוא החזיר אותו להיות בין השבטים. ככה הרב מסביר את זה. תראו באלון, הרב מסביר את זה עוד ועוד, יש שם עוד הרבה דברים שהרב מסביר בנושא הזה. אבל פה אנחנו רואים כמה הנושא הזה שכשאדם חושב שהדרך של הצדיקים, העצות, ההדרכות, כל מה שהם מלמדים, זה כאילו זה דברים סתמיים, גם אני יודע, גם אני לומד תורה, גם אני יש לי מה לומר. פה על זה השם כבר לא שותק. על זה אין, זה עד פה. עד פה, על זה כבר השם לא שותק. זה להיקרת מזרע ישראל. למה? כי אתה לא תדע לעולם מה המסורת הנכונה של התורה. הכל ייכנס פה שכל, חוכמה. אין פה קדושה, אין פה מסורת, אין פה העברה מדור לדור. כבר אי אפשר, אי אפשר, אין פה כלום. זה חורבן המקדש, זה הכל. על זה נחרב הבית, על זה שמעמידו מוכיחים לא אגונים. בן אדם שכלי שאיתה מובן, לא בן אדם שהוא מקדוש ומרומם, שומע תורה מפי השם ומעביר את זה הלאה. זה היה הפגם הגדול. הדבר הגדול ביותר שמנהיג יודע, שאף אחד לא יודע, ולכן כל כך חשוב העניין הזה של צדיקים, צדיק גדול במעלה, לא סתם בן אדם שיודע ללמוד, יודע להעביר תורה, לא, בן אדם צדיק ובעל מדרגה, מה יש בצדיק שאין באחרים? הנושא של צדיק, הדבר שצדיק באמת יכול להעביר וללמד, ועל זה בעיקר נסובים כל התוכחות שלו. הוא לא יגיד תוכחות ישירות, אבל הוא מסובב ומוביל ומנהיג למקום שכולם ישובו להשם בנושא הזה. מה זה? הנושא של השם מלאך גאות לבש. ככה הרב דיבר בהרבה הזדמנויות, ועל זה רציתי להתעכב. אבל אני לא אתעכב יותר מדי, אני אסביר את זה קצת, כמה שנספיק, ובעזרת השם. נסיים בזה. השם יתברך בראת העולם, פירוש כל הנושא של בריאת העולם, היה לבושים של גאות. כי השם יתברך הוא מלך ענב. מלך ענב, אדם שהוא ענב, הוא לא עושה כלום. מי אני שאני אעשה? כמו שאומר הרמק בתומר דבורה, שהשם יתברך נקרא מלך עלוב, כל המלאכים קוראים לו מלך עלוב, למה? אדם חוטא, והשם יתברך מפרנס את המלאכים שנוצרו מהחטא. לא רק שהוא ממתין לו בסבלנות, הוא גם מפרנס אותם בינתיים. זה נקרא מלך עלוב. אבל איך השם יתברך ברת העולם? השם יתברך הבין שאין מלך בלועם, וחייב שיהיה לגלות, שיהיה גילוי לטוב שלו, לכל המידות הקדושות של השם יתברך. אז השם יתברך התלבש בגאות, והגאות של השם היא אנביתנותו, כמו שכתוב בסכת מגילה דף למידה לפני שנקראנו פה מקודם, את הגמרא, זו סוגיה שם גם כן מובה, במקום גדולתו, שם אתה מוצא אנביתנותו, מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים. אצל השם יתברך זה היחיד שאצלו הגאווה היא שיא הענווה. כי זה שהוא כביכול שייך בו בכלל מילה שנקראת גאות, זה עצמו עוד שיא אנביתנותו. אין גבורותיו, אין נורותיו. זה עצמו הענווה הגדולה של הבורא, שהוא בכלל מביא את עצמו במקום שהוא צריך כביכול להתגאות. להראות לנבראים את הגודל שלו, את הכוח שלו, את המידות שלו, את הטוב שלו. לכן גאווה, רק להשם יתברך שייך את הגאווה. השם מלך גאות לבש. מה זה לבש? כמו מלך שמתלבש כדי שיראו שהוא מלך. אם הוא לא יתלבש בלבושי מלכות, לא ידעו שהוא מלך. ככה השם יתברך כדי שידעו שהוא מלך, הוא ברא את העולם, שהכל זה כמו המעיל של הבורא. השלמות של הלבושים של הבורא היה בית המקדש. בית המקדש היה שם השם יתברך ברא עולם שלם, שהשאיר אותו לנבראים, אמר להם, תנו דעתכם שלא תחריבו את העולם. שימו לב. אבל מה? מכל הבריאה השם בחר לו בית אחד, מקום אחד, ששם יראו אותו, ששם יהיה ניכר, שהנה הבורא, הנה מי שברא את העולם. ועל זה השם יתברך צפה מתחילת העולם. הזוהר הקדוש מסביר דבר מדהים. כתוב בראשית ברא. מה זה בראשית ברא? לשון נסתר. מישהו ברא. מי ברא? לא יודעים מי ברא. זה נקרא שהבורא הוא נסתר. אבל אחר כך כתוב, אין תולדות השמיים וארץ באיברעם, באיברעם באברהם. כך כתוב בבראשית רבה, בפרשה י"ב, עוד איי, אני חושב, באיברעם באברהם. מה הכוונה? כשבא אברהם אבינו ופרסם את שם הבורא, הוא אמר להם, הנה הבורא, השם יתברך, אין מישהו שברא והשאיר את זה לנו. יש כאן מישהו שעכשיו נמצא פה, ועכשיו מנשים אותנו, עכשיו מחיה אותנו, ואם המכונת הנשמה תפסיק לעבוד, הפנציינט עובר לעולם שכולו טוב. ככה זה נראה העולם הזה. ככה אברהם אבינו לימד את כל הנבראים. לכן אצל אברהם הוא הפך את הברא לאיברעם. הוא הפך את זה לדבר הווה, לדבר שרואים אותו, שמרגישים אותו. והכל היה סביב בית המקדש, כי השם יתברך רצה שיהיה גילוי של קבע לדבר הזה. ויש ידוע מה שיש בשערי אורה, מדבר על זה הרבה ועוד ועוד ועוד, מובא הרבה במדרשים, שהשם יתברך בחר לו ודירה בתחתונים, איזה הלך מתגלגל מהאבות הקדושים, שבעה דורות, עד שזה הגיע למשכן, למשה, ואחר כך עד שלמה, ועד ועד בכלל, עד הגאולה השלמה, שיהיה לדבר קבע באמת. השם יתברך רוצה שיהיה, נתתי לכם עולם שלם, נתתי לכם, התגאיתי כביכול, אז יצאתי מגדרי, עשיתי את כל מה שאני, כל מה שהפוך מהטבע שלי, כדי להיטיב איתכם, אבל מה? אתם יכולים לקחת את זה ולהשתמש עם זה לטובתכם. תשכחו. מה השם יתברך עשה? השאיר לנו בית אחד, שהבית הזה, שם יראו את הלבושים של הגאות של הבורא. יראו כל מה שיש כאן בעולם, הכל, כל הבריאה הזאת, יש כאן מלך שרצה שידעו שהוא מלך, והוא התלבש בלבושי מלכות כדי שיראו ויכירו אותו. לא מדובר פה על אף אחד. אף אחד לא בונה בית בשביל עצמו. אף אחד לא קונה אוכל בשביל עצמו. אף אחד לא מגדל עולם שלם ופועל ועושה ותורח בשביל לעבור את ה-120 שנה בשביל עצמו ולהמשיך את החיים. לא. הכל פה סובב סביב הבורא. לא יכול להיות שיהיה נברא, שהמטרה היא הנברא. מי זה הנברא בסך הכל? זה בן אדם. מטר כזה, מטר 70. זה כל הסיפור. יש כאן בורא. אתה יכול להשוות בין נברא לבורא? מה זה נברא בכלל, ליד בורא? כל כך העלמה יש בעולם הזה, שאנחנו בכלל לא מבינים מה זה בורא. ועל זה בא בית המקדש, שהבית המקדש היה לבושים של השם. שיראו שכל העולם כולו זה, זה, זה לבושים של הבורא, ולא שייך, זה לא עניין של לגדל את הנבראים, זה לגדל את הבורא. שאף נברא לא יחפש לגדל את עצמו, יבין שהכל בשביל לגדל את הבורא. אבל כשחטאו, כשהכעיסו, כשלא שמעו, כשלא הלכו אחרי הצדיקים שהדריכו את עם ישראל בכיוון הזה, השם יתברך אמר, בענווה הגדולה של השם, אמר, אני לא יחריב את העולם, אני אקרא את הבגדים שלי, אני אלך לגלות. הם ימשיכו, אני אלך לגלות. כמו שהרב תמיד אומר, אף אחד לא יעניש אתכם, אתם הענשתם את עצמכם. הנבראים הענישו את עצמם. היה להם את האופציה לחיות עם הבורא במחיצה אחת כביכול, לראות את הבורא, לחיות איתו, להרגיש, לשבת איתו טוב ביחד, שיהיה הכל לטובה ולברכה. לא רצו. הסתכלו על עצמם, דיברו על עצמם, חשבו על עצמם, עד שבא איזה מנהיג שמדריך אותם, שפותח להם את העיניים, אומר להם, תשמעו, אתם בטעות, אתם נזק עצום, מה שאתם עושים זה רק הולך לחורבן. לא שמעו, לא הקשיבו. אתם לא רוצים? אז אתם תמשיכו. הדרך שלכם, כמו שאומר, תיאסרך רעתך. אתם תמשיכו עם מה שעשיתם. אני לא מפריע לכם. אבל אני אצטרך לחכות ולהמתין. וככה הבורא ממתין ומחכה כבר 2,000 שנה. מחכה אולי מישהו יבין שצריך לחכות לבורא ולא לנבראים. אולי צריך כבר לראות את הגאולה שהגאות לבש. ולא שהנבראים מתלבשים בכבוד שלהם, בכסף שלהם, בצרכים שלהם, בכל הפעולות שלהם, בבניינים שלהם, בכל מה שהם עושים, ואת הבורא ישירו בשקט בצד. אדם צריך לקום ולדרוש ולצעוק לא, אי אפשר להמשיך ככה. ועל זה אומר הנביא ציוני דורש אין לה. אומרת הגמרא בכמה מקומות, מסכת סוכה, מסכת ראש השנה, דף מ"א, מכלל שבא הדרישה. צריך לדרוש אחרי השם. השם יתברך רוצה לראות כל לבבו דורש השם, מי דורש אותי, מי מחפש אותי, מי אכפת לו בכלל, מי מבין מה זה הבית הזה שנחרב, מה זה המציאות אותי שאין לעולם גילוי של מי שברא אותו. בראשית ברא, השם ברא, נו, תודה, היסטוריה יפה, אבל מי הלאה? מה קורה עם זה? מה זה אומר אליי למעשה בחביתה שלי בבוקר? ביום יום שלי, מה זה אומר? ועל זה, מה בעצם גורם פה? מאיפה זה מגיע המציאות כזאת שנברא כל כך מתרחק מהבורא, כל כך מתנכר לבורא? מאיפה זה מגיע? הכל מגיע מגאווה. אז זה הגמרא אומרת מסכת סוטה, שלא, אין בן דוד בעד שיכלו גסי הרוח שבישראל. מה זה גסי הרוח? אומר אריזל בכמה מקומות, שעל זה נאמר, כי יד על שם, כס קם, מלחמה להשם בעמלק, כס קם. מה זה המילה? יוד כה, גימטרי הגאווה. כשהנבראים פגמו, כולם מתגאים, מגדלים את עצמם, חושבים על עצמם, לא חושבים על התכלית, על המטרה, על הרצון של הבורא. מה שקורה זה, מכסים את היוד כה, שזה הגילוי של השם בעולם. יש לזה כיסוי והעלמה, זה מתכסה. יוד כה, גימטרי הגאווה. במקום שהשם יתברך יקבל את הגאות, שאצלו הגאות היא כולה ענווה, הולכים הנבראים ומתגאים ומכסים את הגאווה של הבורא. כי יש פה שתי אופציות. או שהגאווה שייכת להשם, או הגאווה שייכת לנבראים. אם הנבראים מתגאים, אז השם יתברך מסתתר. אם השם יתברך מתגאה, אז מתגלה הגדולה של השם הנבראים, והנבראים בענווה ובהכנעה, יושבים עם השם בטוב ובנעימים. אי אפשר ביחד. אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. וזה השורש של הכל. כל מאז שהשם יתברך ברא את העולם, הכל העולם נמדד בנושא הזה של הגאות לבש, של הגאווה. אדם הראשון, כך כתוב באריזה על דבר נורא נוראות, למה הוא נפל בחטא? כי הוא התחיל לפגום בגאווה. וזה היה אצלו היוד כה, זה אותיות של מחשבה. יש בזה הרבה עריכות וזה לא הזמן. יוד כה זה אותיות של מחשבה. בפרט היות יוד, היות כה זה ציור של המחשבה. זה נקרא חוכמה ובינה. וכשהגאווה היא במחשבה, היא מאוד מסוכנת, כי היא נמצאת בראשית, במקום גבוה מאוד, שבאדם יש לו חשיבות וערך לעצמו. זה מאוד מאוד מסוכן הגאווה הזאת. הוא לא מבין שהחשיבות והערך שייכת לבורא. כשהבורא ראה שאדם הראשון נופל בגאווה, זה מה שבעצם הנחש דיבר לשון הרע והפיל אותו בגאות, ראה הבורא שהוא הולך לעשות עם הגאות הזאת, הולך להגיע לקלקול כזה שלא תהיה תקומה לעולם. אמר הבורא, עדיף לי לתת לנחש מקום, להטות את אדם עד כדי מעשה שפל ממש, שבזה הוא לפחות יבין את הפגם שלו, שלא ימשיך עם הגאות, ששם הוא לא יבין את הפגם שלו, וכבר לא יהיה מה לתקן. לכן אדם הראשון נפל פגם במעשה, המחשבה, פגם במחשבה נפחה להיות פגם במעשה, כדי שלא יבוא לקלקול במחשבה ולא יהיה תיקון לעולם. זה היה המחשבה של הבורא. זאת אומרת שכל החטאים מתחילת העולם, הכל התחיל מהגאווה. עד כדי כך שלפעמים האדם כל כך מתגאה, שם דרך אומר, עדיף לעשות אותו שפל ונבזה ורחוק, העיקר שלא יגיע לכזה מין טעויות של גאות. כי על הגאות זה החטא החמור ביותר, הגאווה של האדם. אבל פה הבעיה שאף אחד בעולם לא יודע להבחין בגאווה. כתוב במדרש, מדרש אומר פה בדברים רבה, מה היה הצעת בלעם? זכור נעמי, זכור נעמה, יעץ עליך בלק, ומה שכר אותו בלעם בן באור? מה יש בבלעם? מה בלעם עשה? הוא אומר, בלעם הלך וראה שאי אפשר להפיל את ישראל, קדושים וטהורים, מזרע הקודש של אברהם, יצחק ויעקב, אי אפשר לעשות להם שום דבר, אי אפשר להפיל אותם. אבל התחיל לברך אותם, לשבח אותם. איזה עם אנחנו, איזה עם, ככה הוא התחיל לגלל, זה לא ברכה של צדיק, זה ברכה של רשע, שזה כולו גאווה, כולו נוטף גאווה. הוא הולך ומספר להם, מי אתם, ואז הפיל בהם גאות. וממילא כבר נפלו בשיטים, כך אומר המדרש, ממילא נפלו בשיטים. הכל התחיל מהגאווה, ועל זה אומר הפסוק, מי זכור נעמה יעץ עליך בלק, בלעם. למה? תזכרו מה הגאווה עושה לאדם. תזכרו מה הגאווה עושה לאדם, לאן היא מביאה אותו בסוף. זה החורבן הגדול ביותר שיש בעולם. אבל את זה מי יגיד לנו? מי יפתח לנו את העיניים? אף נברא בעולם לא יקום להגיד, יש לי בעיה עם גאווה. הוא חושב שהוא צודק. הפוך, זה בסדר. מי יזכור את הבורא? מי ילמד לנבראים שיש בורא? זה צדיקים. אף אחד בעולם לא יכול ללמד את זה. אף אחד בעולם לא יכול ללמד את זה. רק צדיק שהוא כל כך נקי עם הבורא, כל כך דבק בבורא, שאין לו ברוש כלום, יש לו רק את הבורא יתברך. כיוון שיש לו רק את הבורא יתברך, והוא באמת נקי מכל השקר ומכל החושך הזה של העולם, שעוסקים בעצמם וחושבים על עצמם ומתעסקים כל הזמן רק עם הבריאה והנבראים וכל העולם הזה, ולא מתעסקים עם הבורא, הוא הפוך, הוא רק עם הבורא ולא עם העולם. הוא כל החיים שלו הלך רק עם הבורא, הוא לא הלך עם העולם הזה. הוא לא יכול לסבול את העולם הזה. וכל התפקיד שלו בעולם זה רק פשוט ללמד הנבראים שיש בורא. בשביל זה הוא בא לפה. בשביל זה הצדיקים כאלו באו לפה. ולכן כמה חשוב, ועל זה אנחנו יכולים להבין, כמה השם ברוך מקפיד על הכבוד של צדיקים. למה? כי רק הם יכולים לתקן לנו את הפגם של הגאווה. רק הם יכולים, יודעים להוכיח אותנו על הנושא הזה של הגאווה, ולהוביל אותנו למקום אחר. לכן כשאת הולכים אחרי צדיקים, אנחנו באים לתיקון הגדול ביותר. כי אנחנו מתקנים את הדברים בשורשם, מתקנים את הגאווה, שזה השורש של הכל. ובוודאי כבר ייבנה הבית, כי ברגע שהשם יתברך ימלוך, הגאות היא של השם, אז בוודאי שהשם יתברך יגיד, טוב, יאללה, נחזור לחשוב איתכם, לגור איתכם ביחד. יש עם מי לעבוד, יש נבראים שיודעים מה זה הבורא, יודעים מה זה גאות לבש. אבל כשהנבראים עוסקים בעצמם, ומואסים בצדיקים, שמלמדים אותם מי זה הבורא, מה זה הבורא, ולמי שייך את הגאות האמיתית, אז השם ברוך אומר, מה אני אעשה עם הבריאה הזאת? אני בראתי אותה כדי לגלות. אתם לא רוצים לגלות כלום. אתם רוצים להמשיך עם ההסתרה. תעשו לעצמכם, תחיו עם עצמכם, תסתדרו. בוא נראה מי יכול להסתדר. באמת, אנחנו לא מסתדרים, השם ברוך, מאחורי הקלעים, הוא מסובב הכל, הוא משפיע לנו, הוא נותן לנו הכל. אבל אתם לא רוצים לגלות, אז תישארו בחושך, מסכנים. השם ברוך ברחמים אומר את זה. אתם לא רציתם. אתם לא נותנים אופציה. וזה אנחנו צריכים להבין כמה חשוב כל העניין הזה שאנחנו מדברים על בית המקדש, מדברים על החושך, על הגלות, על האיסורים הנוראים שעברנו בגלות. איזה אינקוויזיציות, שואות, מרירות, חושך היום ונורא. וכל אחד בבית שלו, כל אחד עם ההתמודדות שלו היומיומית, כל אחד מה שהוא עובר, שאי אפשר לתאר. רק סיבה אחת יש לכל זה, שלא יוצאים מהגסות הרוח הזאת, לא יוצאים מהגאות הזאת, לא מחפשים משהו נקי, קדוש, טהור, אמיתי. ועל זה השם שותל צדיקים, ורוצה שאנחנו נדע ללכת אחרי הצדיקים, נדע להקשיב להם, נדע להבין, לגדל, להבין את הערך של זה. מספיק לחשוב על עצמנו, מספיק לחשוב על הארבע אמות שלך. תחשוב, תבין שיש דרך אחרת, יש גילוי אחר בעולם. יש מהות אחרת לעולם, יש עולם יפה, עולם קדוש, לא עולם שכל אחד מסתגר לעצמו וחושב על עצמו וחי עם עצמו. יש עולם שכל הנבראים עם השם, כל הנבראים עם התכלית, עם התפילה, עם הגעגועים, עם השמחה. אני רואה בן אדם שני, אני לא רואה מתחרה, אני רואה עוד גילוי, עוד גילוי של אור השם. אין פה מתחרים, זה לא עולם של תחרות וקינה. זה עולם של יושבים, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. יש הרבה דברים אחרים, יש מושגים אחרים לעולם הזה. למה להיות אני מסכן, מתבוסס ברפש? למה? בוא תגלה עולם של דבקות, עולם של חיים טובים, עולם של נהנים מזיו השכינה, שאתה הולך אחרי צדיקים שיודעים להראות לך איזה עולם טוב יש בעולם הזה. כמה הבורא הוא טוב, כמה הבורא הוא רחום, וחבל להשאיר את זה ככה סגור וחתום וסתום. למה? כל כך חבל. זה התוכחות של צדיקים. אבל זה השם יתברך רוצה שזה יבוא מאיתנו. ולכן את זה השם יתברך לא ציווה מפורש. משה רבנו היה מצריך מעצמו להבין את הדברים. וזה העניין הזה שהוא הלך ופעל ועשה מעצמו, שלימד את כל ישראל לדורות. תלמדו לא למאוס בצדיקים. תלמדו להקשיב גם אם לפעמים צדיקים קצת מוכיחים. קצת, זה לא משאירים אותי בכיף שלי כביכול במרכאות, להמשיך עם כל השיגעון שלי. מכניסים אותי לבית מדרש, מכניסים אותי ליראת שמיים, לעבודת השם, לנקיות מהמידות, קצת פחות ליהנות מלשון הרע, שמרחם. קצת יותר להיות נקי, זך, טהור, קדוש, קצת, זה כדאי. לפי בן אדם קצת מתמרד, לא רוצה את זה. לא כדאי. תלמד שזה הטובה שלך. זה הטובה האמיתית שלך. ככה אתה תפרח, ככה אתה תצליח, וחבל להפסיד את זה. זה מה שמשה רבנו עשה. השם ייתן לנו את הדעת הזאת, את הבהירות הזאת, כי זה הגאולה שלנו. וזה תלויה הגאולה. כמו שהחורבן היה ככה, ככה גם הגאולה תהיה ככה. פשוט, להקשיב לצדיקים, זה הלבבות יתנקו. ייפסק השנאת חינם, הפרד ומשול הזה, יתגלה המשילות של השם, הרצון של השם, הטוב של השם, כל הנבראים אל השם, כל הנבראים שמחים, טובים, בלי צער, בלי חושך, בלי עצבות ומרירות, כולם מתוך טובה, ברכה, ישועה, כי זה מה שהשם נתן לנו, זה הבריאה שהשם ברא. אמר, תנו דעתכם שלא תחריבנו, חבל. אל תתעסקו עם עצמכם, כי לא יהיה לכם מזה טוב. תתעסקו איתי, אתם תראו כמה טוב יש לי. כמה אני רק רוצה לתת לכם טוב. כשזה צריך רק צדיקים, אף אחד לא יכול להסביר לנו את הדברים האלה. ממש, זה... מה שנדבר מזה זה נשאר סתום. אי אפשר להסביר את זה. כי צדיק שיודע מה זה הבורא, הוא קצת יותר, יש לו קרבה לבורא באמת, שהוא יודע מה זה יראת שמיים, מה זה פחד השם. מה זה לשבת עם השם, להיזהר, כמו שמשה רבנו. היה 40 יום עם השם, ראה מה זה עירה, התייסר בשביל התורה. אז ככה גם אנחנו, אז הוא יכול ללמד אותנו משהו אחר, לתת לנו דברים אחרים שונים ממה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו מכירים. עזרת השם. חזק ואמץ. מי חנניה בן הקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, כרמל ריבן לתורה ומצוות שנאמר עד החפץ, מה הצדקו על גיל תורה ויעדים. אמן.